טוב, שבוע שעבר, השיעור הקודם דיברנו, למדנו תורה, קוף חף ב' הייתה, נכון? אם אני זוכרת נכון, היא הייתה תורה שלימדה אותנו על דרכי התקרבות לאלוקות, איך להרגיש יותר את האלוקות, איך להתקרב יותר לאלוקות, ורבי נחמן דיבר שם ודיברנו הרבה על הנושא של שמחה, איך להיות בתוך שמחה כשעושים את המצוות מתוך שמחה, ובעצם הוא הסביר שם נקודה שדנו ודשנו אותה בשיעור שעבר, על זה ששמחה, הגדרה של שמחה היא בעצם הגדרה שאני מבין שיש לדבר הזה חשיבות וערך. כשיש לי ערך עצמי, אני שמח בעצמי. כשיש לי ערך ואני מבין את הערך במה שאני עושה, אז אני שמח במה שאני עושה. ודיברנו שמאוד, הנה אני מתעסקת עם המיקרופון, כמו שחשבת, ודיברנו שבוע שעבר, היי שרון, ודיברנו שבוע שעבר על העניין של יש מאוד עניין לחוות את החיים שלנו מתוך שמחה, כי אחרת אנחנו בעצם נמצאים באמת בחיים בלי חיות. אין חיות בחיים שלנו, וזה מין דבר. ודיברנו שיעור הקודם הרבה על הנושא של ערך עצמי. כאילו, מה קורה כשאני מרגיש שאני, זה שלי מצפצף? מה קורה כשאני לא מרגיש שווה? או שאני לא מרגיש שהמעשים שלי שווים? או שאני לא מרגיש שהפעולות והעשייה שלי והחיים שלי שווים? זה בעצם מפיל אותנו לעצבות. ככה למדנו שבוע שעבר על פי רבי נחמן. והשיעור הזה אני רוצה יותר לדקדק ולרדת למושג שדיברנו על ערך עצמי, כי הכל מתחיל מבפנים, כן, שלום עם עצמי, כי אם אין לי שלום עם עצמי, אין לי שלום עם העולם. ואם אין לי שמחה בעצמי, אז אין לי שמחה בכלום בעצם. כי לא משנה איפה אני אהיה, ולא משנה מה תהיה לא משנה איפה אני אהיה, ולא משנה מה תהיה הסיטואציה, אם אני מסתובבת עם חוסר חיבור לעצמי וחוסר שלום עם עצמי וחוסר ערך עצמי, אז איפה שאני לא אהיה, אני אהיה בעצבות. שום דבר לא משנה לי, כל זה אינו שווה לי, כן? שום דבר לא ייגע בי, שום דבר לא יעיר אותי באמת למקום של חיות ושמחה. ולכן מאוד חשוב היה לי להתעסק השיעור הזה עם המושג הזה, העצמי הזה, ואנחנו נלמד תורה של רבי נחמן, שלימדתי אותה פה כבר כמה פעמים בכמה הזדמנויות, אבל מאוד חשוב לי ללמד את התורה הזאת, וממנה ניגע גם בכמה דוגמאות בסיפורי המעשיות שרבי נחמן מביא, וגם נראה איך בסופו של דבר התורות של רבי נחמן ומה שהוא מספר לנו בסיפורי המעשיות, אלה תוצאות של מחקרים הכי עכשוויים שיש. זאת אומרת, האנושות מתעסקת עם זה היום. הוא אמנם כתב את זה לפני 250 שנה, גילה לנו את הסוד של הנפש הפנימית, ואנחנו אחר כך נראה את זה גם במאמרים ומחקרים קיימים היום, שממש מוכיחים את התורות שלו. אז התורה הראשונה שאני רוצה ללמוד, את תורה של רבי נחמן, זו תורה סמך וב. תורה סמך וב זו תורה שמתעסקת עם נושא של אמת. רבי נחמן כבכלל, יש לו מאוד עניין עם המושג של אמת. מי שבקיר מושגים של ברסלב, יש את המושגים האלה שהוא מדבר על מפורסם של שקר, שהוא מאוד יוצא נגד הדבר הזה, הוא מאוד יוצא נגד אנשים שמייצגים איזושהי תדמית חיצונית וסוחפים את ההמון ואת הציבור אחריהם, ובעצם הוא קורא למפורסם של שקר כי מבחינתו הוא לא מביא אמת, כן? יש גם, אם זה נפתח, אם הציטוט הראשון הזה נפתח, יש לרבי נחמן דיבור מאוד מאוד חזק על נושא של אמת, אני אקריא לכם את זה, תראו מה הוא אומר. בתורה קי"ב, בא רבי נחמן ואומר לנו, מה שנקרא, שם לנו את זה כדגל, ללכת אחרי הדגל הזה וללכת עם זה, עם כל המחנה שילך אחרי הדגל הזה. הוא אומר דבר כזה, והמשכיל המבין, יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחת, כל ימי חייו, לדבר דיבור אחד של אמת, לפני השם כראוי. תקלטו, שווה לי כל החיים האלה לרדת לכל העולם הזה, כל הגלגולים, כל השכלה של העולם והניסיונות והכל והזה, כל זה שווה כדי שהוא יזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם כראוי. ומסביר פה רבי נחמן ואומר, ויש בזה כמה מדרגות, ומי שזוכה לבחינות אמת האמיתי, אזי השם אור לו, ואזי הוא מאיר בעצמו כנתלבש באור השם. אך מי שעדיין לא הגיע למדרגה העליונה הזאת של אמת, ועל כל זה הוא במדרגה של אמת, אף כי אינו מאיר בעצמו, מאחר שלא הגיע לאמת הנכון, על כל זה האמת הועיל שיוכל אחר להאיר בו. וגם בזה מדרגות ועניינים יבינם המשכיל בעצמו. זאת אומרת, הוא בא ואומר פה שבעצם, כן, יש לנו תכלית בעולם הזה, שהיא להגיע לדיבור של אמת. והוא בא ואומר, זה מדרגה מאוד עליונה. עכשיו תשימו לב איך הוא ממזער את זה לנקודה פיצית, דיבור אחד של אמת. כאילו הוא אומר בסופו של דבר, זה כמו שאומרים לזה כיתה טיפולית כזה, כן? לפחות, אל תעשו את השאלות רשות. את השאלה הזאת לפחות, פעם אחת לפחות. והוא אומר, ומי שלא מגיע למדרגה העליונה הזאת, לפחות שתהיה בו אמת של לחפש אחרי האמת. זאת אומרת, לפחות תהיה במדרגה שאתה רוצה אמת, שאתה משתוקק לאמת, שאתה מחפש אמת, ואפילו אם אתה לא מצליח להגיע לשם, אז מה הסיפור? מה כל כך קשה לנו לדבר? הוא אפילו לא אומר לדבר עם אנשים אמת, כן? הוא אפילו לא נכנס פה לסוגיה שמפורסמים של שקר. מה הבעיה הקשה כל כך שלנו להגיע לנקודה של דיבור אמיתי, אחד לפחות, איתו? מה הקושי הגדול הזה? מה הקושי הגדול בזה? כן? ותשימו לב, זה שאלה רטורית, אני שואלת כי אנחנו נדבר על זה במהלך השיעור. נכון, אבל מה כל כך קשה, למה רבי נחמן בא ושם את זה במדרגה עליונה מאוד לאפשרות של להגיע לדיבור אמיתי? קודם כל, הוא אומר פה משהו מאוד חשוב שאנחנו צריכים להבין, וזה גם למה חשוב לי הנושא הזה, ואני המון מדברת על הנושא הזה. כי צריך להבין שאם אני לא מחוברת לעצמי, ואם אני לא באמת מכירה בעצמי, במעלות, ביתרונות, בחסרונות, אם אני לא עושה שלום עם עצמי, בעצם כל מערכות יחסים שלי בעולם הזה, הן לא אמיתיות. ומערכת היחסים הראשונה שהיא לא אמיתית, זה אני עם עצמי, כן? שאני לא מכירה ביתרונות שלי, אין לי ערך עצמי, אני לא שווה, אני לא מכירה את המעלה שבפעולות שאני עושה, במעשים שאני עושה. אני גם, בהפוך על הפוך, לפעמים גם מזייפת תכונות אופי כביכול חיוביות, או אני באיזושהי אישיות תדמיתית, שאנחנו מדברים על זה פה המון על הנושא הזה, על התדמית הזאת שיצרתי, כן? שבעצם אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב בהרבה שיעורים, על העניין הזה שהאישיות שאני חושבת שהיא האישיות שלי, היא בסך הכל, בסופו של דבר, אוסף של תבניות התנהגותיות שצברתי במהלך החיים כדי לשרוד. ואני קוראת לזה אני. וזה כאילו אני, התדמית שלי, האופי שלי, אבל זה לא. זה המון פעמים תכונות הישרדותיות. והחשיבות שיש בנושא הזה היא בעצם שכשאני ניגשת לנושא של אמונה ועבודת השם, אם אני לא מגיעה מנקודה פנימית אמיתית של כנות, כן, והיכרות עם עצמי וחיבור לעצמי, כל שיחה שאני אעשה איתו, היא תהיה שיחה, כל קשר, כל עבודה, כל מצוות, האמונה שלי כבכלל, היא אמונה דרך התדמית. ואז כל דיבור שלי איתו הוא לא דיבור אמיתי. וכביכול ההשתוקקות הכי גבוהה שלו ממני, ורבי נחמן אומר, זה המדרגה העליונה ביותר, זה לפחות דיבור אחד של אמת, שאני אצליח לדבר איתו מהמקום האמיתי הזה שלי. אז למה זה כל כך קשה? מה קרה לנו? איפה התבלבלנו באמצע, כן? איפה זה התבלבל? אני חושבת על הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא בא בטענות לאנושות, כן, לאדם הראשון בסיטואציה של גן עדן, מה הוא שואל אותו? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, שזה פעם ראשונה שהוא בעצם בא ומנהל איתו דיאלוג, מה הוא שואל אותו? אייקה. עכשיו, היקה הזאת זה שאלה שמהדהדת מאוד מאוד חזק. היקה זה לא רק איפה אתה מתחבא לי, או מה עשית, או איזה, איפה אתה? איפה הלכנו לאיבוד? איפה אנחנו? ושמתם לב שכל השנה למדנו את עבדת בת מלך, ודיברנו על זה, שעיקר העבדה הכי גדולה של אדם זה שהוא איבד את עצמו. אבל למה זה קורה? מה קורה לנו שאנחנו בעצם מאבדים את עצמנו? אז אני רוצה, מתחיל השיעור הזה ללמוד את תורה סמך וב, כן? והנה קחי, מי שמסמנים על המזגן, בסדר? חיביתי לכם, העיקר שלי יהיה מאכפת לי. והתורה שאנחנו נלמד זה תורה סמך וב, אני תמיד מכירה מפה קטע מסוים, ותתרכזו, נקרא את זה ביחד, ואחר כך ניכנס ונפתח את זה לעוד ועוד מובנים. כי צריך להבין שאם אנחנו לא נוגעות בנקודה הזאת, אם אנחנו לא עושות את העבודה הזאת של המודעות העצמית הזאת, של למצוא איפה אני, אז אני מפספס פה בעצם עבודת חיים שלמה של קשר אמיתי איתו. וחבל. כי גם ככה אנחנו תורכות על כל המצוות, נכון? אז חבל. וגם, זה בעצם הדרך להגיע למקום של שמחה. גם להבין את הערך של עצמי, ומי זה עצמי, וגם הערך של הפעולות שאנחנו עושים, אוקיי? אז בוא נקרא את תורה סמך ואב של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. ואומר רבי נחמן, ועיקר האמת הוא, כשאין האדם נצרך לבריות. המושג הזה נצרך לבריות, זה מושג שאני חוזרת אליו המון המון פעמים פה. אז בואו תראו, רבי נחמן עכשיו מספר לנו מה זה אדם שנצרך לבריות. הוא אומר דבר כזה. כי כיוון שנצרך אדם לבריות, משתנה פניו כחרום לכמה גוונים. כי מישהו נצרך לבריות, אומר רבי נחמן, ונותן דוגמה, איך אני יכול לזהות שאני נצרך לבריות, כשאנחנו, הכוונה בנצרך לבריות, כן, בשפה המודרנית של הפסיכולוגיה המודרנית, זה תלות יתר במערכות יחסים. נצרך לבריות זה בעצם מציאות שיש בי תלות, הזדקקות לאנשים מבחוץ. זאת אומרת, אין לי עוגן פנימי ואני נזקק לאנשים מבחוץ. עכשיו יש כל מיני סוגים שנצרך לבריות ורבי נחמן מתחיל לדבר על זה. אז קודם כל הוא נותן לנו דוגמה איך נזהה שאנחנו נצרכים לבריות, איך אני מזהה את זה. אומר רבי נחמן, נותן דוגמה, כי מישהו נצרך לבריות קשה לו מאוד להתפלל ברבים, וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד. כי ברבים נופלים עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני אדם, מאחר שהוא נצרך להם. ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה, עכשיו הוא נותן דוגמאות, אנחנו בכל זאת חיים בחברה, כן? יש יחסי גומלין, יש קשרים, אני נצרך לכל מיני דברים מהאנשים, עכשיו הוא נותן דוגמאות של איזה דברים. אז הוא אומר, בשביל פרנסה, כן, נכון? לפעמים אני זקוק לאנשים לפרנסה, אז אני צריך לשחק משהו בשבילהם, לשווק משהו בשבילהם, להיות נחמד כדי לקבל עבודה, כדי שבואו להיות, למכור דברים, למכור את עצמי, כל מיני דברים כאלה. אבל הוא בא ואומר, אוקיי, אפילו מי שלא נזקק לבריות בשביל פרנסה, כי הוא מתפרנס משלו, אף על פי כן, עכשיו הוא מתחיל את הדוגמאות, למה אנחנו זקקים לאנשים? יש מישהו נצרך לבריות בשביל כבוד, או בשביל דבר אחר, דהיינו שיש לו תאווה של כבוד וחשיבות וחיוצא, ואני הולכת ומפרטת מה זה וחיוצא, בעיקר למה אנחנו נזקקים לבריות, עיקר הזקקות שלנו לבריות, וזה דבר, תבינו, זה דבר שזה צורך קיומי, עיקר הזקקות שלנו לבריות זה אהבה. חשיבות הוא מדבר, כבוד, שיראו אותי, אבל בעיקר גם שיאהבו אותי, כן? שזה דבר שהוא מאוד נזקק לבריות. כן. ואזי, כותב רבי נחמן, כשהוא נצרך לבריות באיזה בחינה, הוא יוכל ליפול בשקר גדול בתפילתו. דיינו לעשות תנועות בשקר בשביל בני אדם כנל. הוא נותן פה דוגמה של תפילה. אבל כשאנחנו יורדות לרזולוציות יותר עמוקות, ברוכה הבאה. אליזה, לא, בואי שבי במקום שלך, הכל בסדר. לא יראו אותך מהמצלמה, שבי שם, את לא תעברי מול המצלמה. נצרך לבריות, רבי נחמן ממשיך להתעסק פה עם הנושא של תפילה. הוא מתעסק עם הנושא של תפילה, כי מבחינתו, כמו שאמרנו, טוב לו לאדם שבא לעולם ולו בשביל דיבור אחד של אמת. אנחנו נראה גם שרבי נחמן כל מיני מדבר על התכלית, שהיא התכלית של עבודת השם בעצם. אבל אנחנו מבינים שהניתוק הזה מעצמי וההזדקקות לבריות, היא מולידה בעצם התנהגויות שזה לא רק שקר בתפילה, זה גם שקר במערכות יחסים, זה גם שקר בדפוסי התנהגות, זה ריצוי, זה שליטה, זה כל מיני מושגים שעוד ניכנס אליהם בהמשך. ותראו מה הוא אומר פה. ויש מישהו איש כשר קצת ויראה את השם במקצת, ומתבייש בעיניו לעשות שקר מגונה בתפילתו בשביל אחרים, ומתכוון להתפלל באמת. אבל האמת הוא הרבה מאוד יותר מדי. וגם זה אינו אמת, כי לא נמצא הרבה אמת, כי האמת הוא רק אחד. ומכיוון שהוא בוש בעיני עצמו להתפלל בשקר, על כן הוא רוצה לחסות את השקר ולביש את השקר באמת. והוא ממשיך פה. דהיינו למשל שהוא רוצה לעשות איזושהי תנועה, למחוק כף, אבל הוא מתבייש שזה יראה... שימו לב, הוא מכניס אותנו פה לסיטואציה מאוד מוכרת. עכשיו, הסיטואציה המוכרת הזאת מתחום התפילה, אני יכולה לקחת אותה לכל תחום אחר, כן? אני נכנסת עכשיו לאיזה אירוע, אתם מכירות את זה, את נכנסת, את אומרת, טוב, אני אזדקף, טוב, אני אכניס את הבטן, טוב, אני אגיד שלום. יש איזה סוג של תקיעות כזאת, שאת לא בזרימה עם ה... מה זה אדם כריזמטי? תמיד אני אומרת את זה פה, מה זה אדם כריזמטי? זה אדם שהוא נכנס, יש לו עוגן פנימי משל עצמו, הוא לא זקוק עכשיו, הוא קריזמטי בעיניי זה הפוך ממצרך לבריות. ושוב פעם, קריזמטי במושג שמחובר לעצמו, לא במושג של קריזמטי שהוא עכשיו מפורסם של שקר, ועושה הצגה של שואו של כאילו אחד כזה כאלה. אני זוכרת שתמיד הייתי אומרת לרוני, אני נורא נזהרת לא להביא לפה אנשים שידברו, יש להם קטע כזה, איך נסביר לכם את זה? מבינות למה אני מתכוונת? שהוא בא כזה והוא...
שפוני אנס.
שפוני אנס, אי וואה, כן, זה המילה, כאילו, עזבו אותי מלהסתבך פה. שאתה קולט שיש לו את הגלוריה, הגלוריה זה כאילו את הקטע הזה של שפוני אנס, עכשיו שהוא בא כזה עם איזה... אז עכשיו הוא מסביר פה רבי נחמן, איזה הסתבכות אנחנו מסתבכים פה. הוא אומר פה, נמצא בן אדם, כן, נכנס לאיזשהו מקום, איך כל התנועות שלי מחושבנות בעצם. עכשיו הוא נותן דוגמה לתפילה, כי הוא אומר עכשיו בתפילה הבן אדם, אוקיי, אני מתבייש עכשיו לעשות שור. אתם מכירים, יש משל מאוד יפה שרבי נחמן מספר על איזה אדמור, שתמיד שהוא היה בחדר שהוא סוגר את הדלת, הוא היה כאילו מתבודד לעשות תפילה, ותמיד הוא היה שומע את החסידים שלו ליד הדלת, והוא היה שומע כזה רעשים ליד הדלת. והוא היה קולט, הוא היה אומר לעצמו, שוב, הם מסתכלים עליי, הם מציצים עליי, איך אני מתפלל, הם מציצים עליי. ואז הוא היה עוד יותר ככה נכנס ללהט של תפילה וקדושה, והוא היה כזה מרים לעצמו, ועושה קולות וגונח, ווואו, וזה וזה. מקום היה שומע את זה, והוא היה אומר לעצמו, שוב, הם מסתכלים עליי. ורבי נחמן מסיים את המעשייה הזאת, ובא ואומר, שאחרי הרבה שנים שהוא ככה היה מתפלל, הוא מסיים את המעשייה ואומר, הוא בסוף גילה שיש שם איזה חתול שהיה מתגרד אל הדלת, לא חסידים ולא המייד. ואז סמיר רבי נחמן אומר, כמה תפילות הוא התפלל בשביל החתול הזה, כן? זה נשמע מצחיק, אבל אנחנו המון פעמים בהתנהגות האנושית שלנו, נמצאים במקום הזה שנצרח לבריות, בשביל חשיבות, בשביל כבוד, בשביל אהבה, בשביל שירו אותי. וכל תנועות הגוף שלי והמימיקות ואיך שאני נכנס ומה שאני אומר, המון פעמים אני תקוע בלופ הזה של הצגה של שאני לא אני לא מביא את עצמי באמת, אני לא שם באמת, אני נמצא במין איזשהו צורך. ורבי נחמן עוצר את הכל, את כל העבודה הזאת של מצוות ותורה ואומר, רגע, תעצרו, טוב לכם שבאתם לעולם הזה ולו בשביל רגע אחד של דיבור של אמת, שתהיו בלי הפוזות, כן? בלי כל הפוזה החיצונית הזאת. עכשיו, הוא מתאר את זה פה מאוד יפה בנושא של תפילה, הוא בא ואומר, אוקיי, רוב האנשים שלי, הוא תמיד אומר שהחסידים שלו, מי שמתקרב לרבי נחמן, קשה לו מאוד עם שקר. זאת אומרת, רבי נחמן מכניס המון אמת בחסידים שלו. הוא מכניס אמת מהמקום שהוא תובע איזשהו מקום של חוסר פסון, של חוסר שהוא אומר להם. ותבינו, רבי נחמן מגיע בתקופה של חסידות, וחסידות זה משהו שנשמע לנו מאוד מאוד שטנץ. יש קהילה, כולם מתלבשים אותו דבר, עושים, יש מנהגים. פתאום מגיע רבי נחמן, תמיד אני אומרת את זה, ברסלב זה לא עוד חסידות. פתאום מגיע רבי נחמן, ותבינו שרבי נחמן מכניס לעולם היהודי מושגים פתאום של שבירת מוסכמות מבחינת השטנציות, הקהילתיות, מה אומרים עליי. הוא בא לחסידים שלו ואומר, בשביל שמחה תשתתו, מה אכפת לכם איך אתם נראים, מה אכפת לכם איך אתם... אנחנו נעצור פה רגע ואני אקריא קטע ממעשה מבעל תפילה, את הפתיחה של מעשה מבעל תפילה, כדי שנבין איך רבי נחמן בעצם מוביל אותנו, את כל מי שמתקרב ולומד את התורות שלו, מוביל אותנו לאיזשהו מקום של שבירה, של מה אומרים עליי, כן? או שבירה של מוסכמות חברתיות, שזה באיזשהו אופן, תבינו, הייתה לו התנהגות עצומה, כאילו בקהל הדתי היהודי, בטח שהחסידים רדפו אותו, עליו הרבה מחלוקות, בעיקר המחלוקות שהיו עליו, זה על העניין הזה שהם נורא פחדו מזה שרבי נחמן לוקח אנשים, ומוציא אותם מהשטנץ. רבי נחמן לא רוצה שנהיה שטנצים. לא רוצה, בוא נקרא את זה רגע, איכשהו מתחיל את מעשה מבעל תפילה. שברור לכם שבעל תפילה זה הוא, כן? ויש פה הקדמה שאומרת, בסיפור הזה יגלה רבנו את סוד הגאולה, שתהיה על ידי הבעל תפילה, כן? כי עיקר כלי זנו של משיח הוא תפילה, וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. אבל קודם לכן, סתם קוראת לכם איזשהו משהו, אני קוראת לכם את זה, איזשהו סוגריים, שלפני שמתחילים את הסיפור למעשה מבעל תפילה, כותבים את זה החסידים שלו, מי שהעתיק את המעשייה. והוא כותב דבר כזה, עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה, וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל משם. אבל קודם לכן, תסתכלו, זה כמו עכשיו שכאילו כתבה ב-CNN, קודם לכן התרבו כל הכיתות המדומות, שמוליכות שולל את המון העם, ויבוא הגיבור וילך ויכבוש את העולם, כי על כולם ייפול פחד ממנו, וזה מרמז על מידת הגבורה שתתגבר בעולם, ויהיו אסונות נוראים, עד שבני אדם יתפחדו מאוד ממנו, ויוכנעו לפניו, ועיקר הפחד ייפול על אלו העשירים הגדולים, הון שלטון, שביותר הם יפחדו מהגיבור. איך אומרים לנו? משיחיסטים, משיחיסטים, כן? תשימו לב איזה הד יש לדבר הזה. וכמובן מדברי צירופי מוהרנת, שהבעל תפילה הוא רבנו זל בעצמו, כי על עצמו אמר שהוא המליץ, שיכול להמליץ אפילו על הכי גרוע גיליונות שלמים של לימודי זכות. אז בואו נתחיל לקרוא רגע את מעשה מבעל תפילה. מעשה פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות לשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם. מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. התחיל פה רבי נחמן ומספר על עצמו, כן? מה זה רבי נחמן? מה קורה לכל אלה שמתקרבים לרבי נחמן, כן? אז הוא קודם כל בא ואומר לנו, אני מחפש אמת, ואני בא ללמד לכם תכלית העולם, ואני כבר אומר לכם תכלית העולם, עזבו, זה לא קריירה, לא שטויות, לא זה, זה הכל מטריקס מה שקורה בחוץ. עיקר תכלית העולם זה שירות ותשבחות ועבודת השם. לא סתם עבודת השם, עבודת השם שגם נעשית עם ניגון, עם שירה, עם הכרת הטוב, כן, דיברנו על זה שיעור הקודם, איך הכרת הטוב, והכל מכניס אותי למקום של שמחה, מכניס אותי למקום של להעריך כל דבר שאני עושה. ובא רבי נחמן ואומר, אוקיי, אני הבעל תפילה, ואיפה יושב הבעל תפילה? מחוץ ליישוב. אני לא רוצה יישוב. זה יישוב זה מקום מקובע, יש כללים, יש סטיגמות, יש חברה, יש מה עושים, מה לא עושים, איך מתנהגים, איך מדברים. עוד פעם, אני לא מוציאה את זה חלילה ממקום של הלכה, אני מדברת פה על נושא של חברה וסטיגמות והנהגות, וכל מיני, איך לקרוא לזה, כל הטריקים והשטיקים של מעמדות, אני עשיר, הון שלטון בקיצור, כל האינטריגות האלה. רבי נחמן יוצא מחוץ ליישוב. זה אחד הסיבות שהיה המון התנגדות לרבי נחמן. היה מין כזה סטיגמה בתקופתו, שמי שמתקרב לרבי נחמן, הוא משתגע. הברסלבים נקראו משוגעים. למה הם נקראו משוגעים? כי כביכול הם הוציאו את עצמם מתוך המסלול הזה שהחברה מסלילה אותנו לכיוון הספציפי הזה. כראה, אם תשימו לב, בכל חברה שאנחנו נמצאים בה, יש ערכים, יש מוסר, יש הלכות, יש איך. אבל את כל הדבר הזה עוטף המון המון דברים מיותרים. כן? דברים ממש ממש מיותרים. כמו נושא של הדתיות, כמו נושא של העדה הזאת או אחרת, אלה מקובלים יותר, אלה מקובלים פחות. כל ה... מי שמתנהג ככה או מי שמתנהג אחרת, כל מיני, שימו לב, שימו לב, שימו לב שלאורך כל המעשיות שלו, הוא מתעסק עם העניין הזה, הוא מתעסק עם החברה. הוא לא אוהב את המוסכמות, הוא יצא מהמוסכמות, כן? ולכן רדפו אחריו, והוא כל כך הרבה במחלוקת אחריו. ובתוך כל העניין הזה, הוא יוצא מן היישוב, כי בעצם הוא בא ללמד אותנו, שאם אני רוצה להגיע לנקודת אמת, להכיר את עצמי באמת ולהיות בשלום פנימי עם עצמי, אני צריכה לצאת מהיישוב. לצאת מהיישוב זה אומר לעשות את הלך לך הזה. לקום ולצאת מהמקום שגדלתי אליו, שסטיגמות ערכים. ושוב, אני לא מתכוונת לבעות. אני מתכוונת שלצאת מחוץ ליישוב זה לא אומר עכשיו, סעי לעודו ותשכחי מהעולם. הכוונה פה היא כוונה רוחנית מהמקום, שתצאי רגע מהתבניות שתופסות אותך, בתוך דלת אמות של הלכה, תצאי רגע מן היישוב הזה, ממה אומרים, איך אומרים, תצאי החוצה ותתחילי עכשיו לעשות עבודה של התבוננות ובחינה של הכל מחדש, כן? לבדוק מה כן, מה לא, מה שלי ומה לא שלי, כן? אני חייבת לעצור פה רגע ולקרוא לכם משהו מדוקטור גבור מטה, משהו מאוד יפה ש... שנייה, לא, אנחנו נלך בכיוון שלי ובסוף יש שאלות, כן? היה פה משהו שרציתי להקריא. איפה סימנתי את זה? זה הכי גאוני, שאני מסמן את הכל, ואז מצפה שאני אמצא את זה. הנה. דקה. זה לא זה. שנייה. כי היה לי מאוד חשוב להקריא לכם משהו מאוד יפה. הנה, תסתכלו, זה דבר יפה, אני מקרא לכם משהו מפה, אני עושה לכם קפיצות מדי פעם מרבי נחמן, לפני 250 שנה, לכאן ועכשיו, זה ספר של, ספר של דוקטור גבור מטה, כן? ואני מקרא פה, מפה קטע. את אולף קאפ פגשתי לראשונה לפני 14 שנים. הוא היה סגן נשיא משאבי אנוש של חברת איקאה בצפון אמריקה, ונדמה היה שחייו היו מוצלחים במיוחד. עם זאת, איש העסקים המוביל בעל המוניטין הבינלאומי, ביקש לפגוש אותי כחלק ממסע אישי שנולד מתוך חוסר סיפוק קיומי עמוק. הוא הבין לפתע דבר מה מאוד שמטריד אותו. חייו המשגשגים ביותר. הצלחה מסחררת על פי אמות המידה הנורמליות של החברה שלנו, ושגרת החיים שהם תבעו ממנו היו, כך הוא נזכר, העמדת פנים, אשליה וזיוף. לא היה שם שום דבר שהוא אני עצמי. גם לנה דנהם, הכוכבת והיוצרת של הסדרה הבנות, כן, על פי אמות המידה של החברה שלנו, הייתה הצלחה מסחררת. בריאיון שקיימתי איתה, היא סיפרה שהיא נתבקשה לכתוב את רשימת ערכיה בתוכנית הגמילה מתמכרות לחומרים. הבנתי, היא אמרה, שאני לא מסוגלת לחשוב אפילו על ערך אחד שלא היה שייך למישהו אחר. זאת אומרת, כשרבי נחמן מדבר פה, אני אקריא לכם עוד כמה דברים מפה בהמשך, כשרבי נחמן מדבר מפה על המצב שהוא היה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, בא בעצם רבי נחמן ומלמד אותנו, עוד מעט נראה גם מה הוא עושה עם אנשים שהוא תופס אותם, כאילו ברשתו מה שנקרא, שמאוד חשוב לנו לצאת מדי פעם מהיישוב. היישוב זה כל מה שאתה חושב שזה יישוב הדעת שלך, אבל בעצם אתה מגלה, שכל מי שאתה, ומה שאתה חושב, ומה שאתה אומר, ומה שאתה, זה הכל בעצם ערכים שלא אתה הפנמת, יצרת, החלטת, לקחת, עבדת בשביל זה, התעמקת בזה, אלא הרוב, ההתנהלות שלי, כמו שאמרנו, היא בעצם מחיצוניות מסוימת, ששם אני בעצם חי החיים שהחברה מצפה ממני, אוקיי? אני חי החיים שמצפים ממני. ושימו לב מה רבי נחמן אומר, הוא פונה מסתם, כותב פה רבי נחמן, היה נכנס לקטנים במעלה, והיה מדבר על ליבם מהתכלית של העולם. היות שבאמת אין שום תכלית, למה הוא ניגש לקטנים במעלה, לעניים? הוא מסביר את זה בהרבה מעשיות של רבי נחמן, הוא מדבר על זה שהשירים, אנחנו נראה את זה במעשייה הזאת, מי שרוצה לימד את המעשייה הזאת בצורה מאוד מאוד מפורטת באתר, יש את זה. היום אני רק לוקחת מפה דוגמאות. עשירים זה מאוד מקום שכוחי ועוצם ידי. מאוד קשה לקחת אדם עשיר, מבוסס, שיש לו כל מה שהוא רוצה, כן? וכביכול הוא מצליח להיות מעין אלוקות בעולם. דרך אגב, במעשייה הזאת הוא מראה פה שמדינת העשירות, שמי שימשיך לקרוא את המעשייה ומי שרוצה שילמד אותה, שהאלוקות במדינת העשירות, שזה בעצם העולם המודרני, השירות הפכה להיות מעין אלוקות, זה אלילות, זה סוג של עבודה זרה, אנשים ממש מעריכים אותם לפי כמות הכסף שיש להם. וכל, תשימו לב היום איך אנחנו מתנהלים עם טראמפ, כן? כאילו, הכל עסקים, אין, כאילו, הערך העליון זה in the dollar we trust, כן? זה כאילו הערך העליון, אין שם שום דבר אחר מעבר לכל השיקולים וכל המהלכים וכל הזה, כאילו משתנה, מתהפך, אין לו בעיה גם לשנות ערכים בשנייה. אני לא. כאילו, אנחנו רואים את זה. ופה במעשייה הזאת, מי שתקרא את המעשייה הזאת, ולמדנו אותה בזמנו בתקופת הקורונה, יש אותה באתר, יראה שההתפתחות של האנושות פשוט מתרחשת מפה, כולל כל מיני כתות שקמות פה של התמכרויות, כולל זה שרבי נחמן מזהה שבעיית האנושות הכי גדולה בעידן המודרני תהיה התמכרויות, הוא מונה פה את כל גווני ההתמכרויות הקיימים, אבל הוא פונה לעניים, רבי נחמן בא ואומר דבר אחד, אני יכול לגשת לאנשים שממילא יש להם חיסרון בעולם הזה, ומחפשים למלא את החיסרון שלהם. זה לא אומר שאנשים עשירים לא מחפשים למלא את החיסרון שלהם, אבל יותר קל לפנות אליהם, שבסופו של דבר אנחנו מגלים גם שגם, כמו שקראנו פה בספר, המצליחים הכי גדולים, ודיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, על על, על הזעקה הבלתי נשמעת של האנושות למהות וקיום, קיומי, אנחנו רואים שגם מי שיש לו הכל ועשה וי על כל הדברים, בסופו של דבר מרגיש את עצמו בחיסרון ובא לחפש. זאת אומרת, אדם שלא מרגיש חסר, לא יחפש אמת. כי אם יש לי הכל, אז יש לי הכל. לא עלינו, שלא ינסו אותנו, אבל זה אחת הסיבות שגם לפעמים קודשים אותנו כמו זית, כדי לעורר אותנו מתוך חיסרון לחפש אמת. יכול להיות שגם וגם, אבל פה הוא מדבר, הוא מדבר, זה מאוד יפה מה ששאלת, הוא מדבר פה על עניים בכסף, אבל עניים אצל רבי נחמן, אין עני יותר גדול מאשר אדם שהוא נצרך לבריות. זאת אומרת, העני הכי גדול בעין, זה אדם שאיבד את העני שלו באלף, זה בעצם אנשים שמרגישים חסרי ערך וחלושים, וזה באמת, בכמה רבדים, זה גם לא משנה מה יש להם בחוץ, דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, לא משנה כמה יש לי בחוץ, אם בפנים אני מרגיש עני, ואני חסר ערך פנימי, אז זה בעצם זה העניים, שבעצם רבי נחמן פונה לאותן נשמות חלושות, שבורות, שמרגישות חוסר ערך.
בסוף יש פה משהו דוד צדדי, זה גם האנשים שהכי קל לפנות אליהם, אבל גם האנשים שהכי נכון לפנות אליהם, כי זה המצא הכי טוב להתמכרויות.
כי הם במקום של חיסרון.
כי זה המצא הכי טוב להתמכרויות.
לא רק התמכרויות, אדם שהוא שבור מבפנים, והוא חסר, והוא מרגיש את החיסרון של עצמו, יחפש לשמוע דרך אחרת, יחפש לשמוע משהו אחר, כן? ושימו לב מה הוא אומר פה, והוא היה מרבה לדבר עם אותו אדם שהוא היה, מה שנקרא, תופס דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו היה לוקחו, כן, אופ, שולף אותו מהמטריקס, כן, ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב, כי אותו הבעל תפילה הנעל בחר לו מקום חוץ ליישוב כנעל, ובאותו המקום, כותב פה רבי נחמן, היה שם נהר לפניו, היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות. זאת אומרת, רבי נחמן מתאר פה איזושהי מציאות שכשאתה יוצא מהמטריקס ונכנס לאיזה מקום של חיפוש אמת ודעת נכונה, יש לך כאילו הכל, אתה סוג של גן עדן. כן? יש לך פירות, אילנות, נהר, כאילו זה מזכיר לנו מאוד את המעשה מחכם וטעם, שהתם היה שותה כוס מים והיה אומר, אך, איזה יין טעים, אך, איזה מאכלים, דיברנו על זה הרבה. על המקום הזה שאנחנו נמצאים, מגיעים לסוג, למקום של מדרגה של תמימות ואמת, אז כאילו משהו בראייה החומרית משתנה, ואתה פתאום דברים הכי קטנים הופכים להיות, אתה כאילו יוצא לעולם ופתאום אתה, כל דבר קטן אתה מתפעל ממנו, כמו ילד, כן? ברגע שאתה יוצא מהסחרחורת הזאת של הרעש של העולם, כן? ותראו איך הוא אומר את זה פה, וכן היה רגיל, רגע, והיו שם אילנות ופירות ויוכלים מן הפירות, ושימו לב מה הוא אומר פה, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל, כן? על בגדים לא היה מקפיד כלל. אתם מכירים את יוסף הצדיק, יש את המושג שנקרא, ותתפסהו מושג, פסוק שכתוב שם על אשת פוטיפר, ותתפסהו בבגד. מסביר את זה רבי נחמן ואומר, שהיצר הרע תופס אותנו בבגדים, שלהתפסה בבגד זה גם כל העניין של החיצוניות שלנו, של ההתעסקות בחיצוניות, של ההתעסקות בחומר, של ותתפסה בבגד. אז הוא בא ואומר, אבל בגדים לא היה מקפיד כלל, ואני קצת מדלגת, והם היו עוסקים, כל מי שהוא היה לוקח, היה מוציא אותם מהיישוב, והיו עוסקים שם רק בתפילות, שירות ותשבחות להשם יתברך, הוא וידועים, כן? החסידים של רבי נחמן היו נקראים הוידויניקס, כן? שהם עושים וידויים והם נמצאים שם בתוך מקום של כל הזמן לספר במודעות עצמית מה קורה איתי באמת. דיבורי אמת, מה זה וידוי? וידוי זה יכולת שלי לדבר בכנות על מה שקורה אצלי, אני לא מסתיר, אין לי סודות, אין לי אינטריגות, אני לא עושה מניפולציות, אין הכחשות, אני עושה וידוי. וידוי זה אומר אני מתוודא על האמת שבתוכי. ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ווידועים, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שביהם לשם, שהיו רואים, גם כן לקרב בני אדם, ואז הוא נותן להם רשות לחזור ליישוב לקרב בני אדם. זאת אומרת, רבי נחמן ממש לא נעים להגיד, כן? מיסיונר. כן. לוקח אנשים, מוצא מי שבור, לוקח אותו, מפיח בו רוח חיים, מוציא אותו מהמטריקס, נותן לו לעשות וידוי, להגיע למקומות של כנות ואמת עם עצמו, ואחרי שהוא מספיק אמיתי וכנה ומחובר באמיתות אליו, אומר לו, עכשיו לך, עכשיו אתה יכול להיכנס חזרה למטריקס, כנס חזרה ליישוב, ותתחיל לקרב עוד בני אדם, כן? ותשימו לב איזה יופי הוא כותב את זה פה. עד שנעשה רושם בעולם, כן? וכך היה הבעל תפילה הנעל עוסק בעניין זה תמיד, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאה מן היישוב, עד שנעשה רושם בעולם, שימו לב, והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים, וכך נזדמן שפתאום נאבד אצל אחד ויוצא ולא ידעו איפה הוא, עד שנודע שהוא נמצא אצל הבעל תפילה, שהוא היה הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך, אך לא היה אפשר להכירו ולתפסו. שימו לב, נהיה בעולם בז, חבר'ה, יש פה מישהו שפוגע במערכת. יש פה מישהו שמזיק למערכת, הוא מוציא לנו אנשים מהמטריקס. אתם זוכרים את הספר הזה, המיתוס הנורמלי, שסיפרתי לכם, טראומה, מחלה וריפוי בתרבות רעילה, של דוקטור גבור מטה, שהוא מדבר פה איך החברה הסלילה אותנו לכיוון של חשיבה, מה זה אדם נורמלי? ודיברנו על זה הרבה, שאדם נורמלי זה אדם שיש לו קריירה, והוא עוסק, והוא עושה הרבה כסף, והוא אקדמיה, והולך, איזה שירות תשבוכות, מה הקשקוש הזה? אתה צריך להיות פרודוקטיבי, כן? גם עזוב את הילדים, את האישה, עזוב, כולם עבדים של חומר, כן? קריירה, עבודה. עכשיו, אני אפתח סוגריים ויגיד שרבי נחמן מאוד הקפיד עם החסידים שלו והיה מדבר על ענייני פרנסה בצורה מאוד ברורה. הוא היה אומר להם, אתם צריכים פרנסה שיכנס לסוף החודש משכורת. אל תבזבזו את הביטחון שלכם בהשם על אם יהיה לי כסף ללחם או לא יהיה לי כסף ללחם. הוא מאוד נתן הדרכה, וההדרכה שלו היא סוג של יצא מהיישוב ונכנס ליישוב. זו הדרכה שהיא גם וגם, גם תהיה ביישוב, תעבוד, תתפרנס, כן, כביכול תהיה, וגם תצא מהיישוב. זה מאוד מזכיר את המעשייה שלו, שהוא מספר אותה בחנוכה, על, כנראה את המעשה באורח בעל כנפיים. יש לו מעשייה כזאת. שהמעשייה הזאת מעשה באורח ובעל כנפיים, רבי נחמן מתאר שם מציאות, שהאורח הזה, שזה הוא כאילו מגיע לאדם, נוגע בו כביכול, וכאילו מדליק אותו לעבודת השם. ואז במעשייה קורה מצב שהאדם הזה מוצא את עצמו, רגע אחד הוא בשמיים, רגע אחד הוא בתוך הבית בארץ, רגע אחד, וזו ההנהגה שרבי נחמן מבקש מהתלמידים שלו. תדעו שזה מטריקס, תדעו שזה סוג של אשליה העולם הזה, אבל תהיו בו, תהיו עם רגליים על הקרקע, כן תתפרנסו, כן תעבדו, אבל תעשו את הגיחות האלה החוץ על השמיים. זאת אומרת, תדעו להיות עם רגליים על הקרקע ועם הראש בשמיים. תדעו שיש מעבר. תעבדו את המעבר הזה. ושימו לב, הוא פה מדבר ואומר שהיה לו עניין עם הבגדים, ובקיצר נהיה רעש גדול בעולם. אנחנו לא נלמד את כל המעשייה הזאת. היה רעש גדול בעולם והתחילו להיזהר ממנו כי קלטו שהוא סוכן שמוציא אנשים מהמערכת, וזה לא יעיל למערכת שיש אנשים שלא... תבינו, גם הרדיפה הגדולה שהייתה עליו, כן? מצד חסידים ורבנים, ורדפו אותו מאוד. פתאום בא נין של הבעל שם טוב, ומבטל את מושג הרבנות באיזה סוג של, מדבר פתאום על מפורסמים של שקר, מדבר פתאום על עבודת התבודדות, בא מדבר על בגדים, יש פה קטע יפה שהוא מדבר על הבגדים, והוא אומר, שגם סוג של העבודה, היה עניין לבעל התפילה שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. ואם היה מבין באחד מהנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלובש במלבושי זהב, היה מספק לו, היה מספיק לו מלבושי זהב. וכן להפך, שלפעמים מתקרב אליו איזה עשיר והיה מוציאו מן היישוב, היה מבין שזה העשיר צריך ללכת בבגדים קרועים ונבזים, והיה מנהיגו כך. הכל כפי שהיה יודע צורך הספקת כל אחד ואחד, היה מספיק לו. ואצל אלו אנשים שקרבם לשם התברך, היה תענית או סיגוף גדול יקר יותר מכל התענוגים שבעולם. אני רק אציין בסוגריים, שבשלבים מאוחרים יותר, אני חושבת שזה אחרי שהוא ביקר בארץ ישראל והוא חזר, רבי נחמן אמר שאם הוא היה מבין את גודל ההתקרבות לאלוקות ולעבודת השם על ידי שמחה, הוא היה מוותר על כל השנים שהוא היה עושה תעניות וסיגופים. זאת אומרת, הוא גם הגיע איזשהו שלב שהוא אמר שהדור שלנו זה לא דור של סיגופים וטעניות. אבל שימו לב מה שרבי נחמן עושה פה. רבי נחמן בעצם מתאר פה מציאות של רבי, שבא בעצם ואומר, חברים, קודם כל צאו מהמערכת, ודבר שני, תבינו שאין שטנץ. אני לא יכול לתת לכם הנהגות שככה תעשו כולם, לא, 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 זה מאוד אינדיבידואלי. רבי נחמן מביא פה מציאות של הבנה שלכל אדם ואדם יש דרך בעבודת השם שמתאימה לו. יש בגדים שמתאימים לו. בדיוק יצא לי השבוע להיפגש עם אישה מקסימה ממש, בעלת תשובה יפהפיה שאני מאוד אוהבת, והיא סיפרה לי שלאחרונה התחילה ללכת לשמוע מישהי שמאוד מטיפה בניין של מוסר וצניעות. והיא לקחה על עצמה כל מיני עוד דבר ועוד דבר ועוד החמרה ועוד החמרה. והתוצאה של הדבר הייתה איזה סוג של התרסקות רגשית פנימית, איזושהי תחושת מיאוס כזאת, היא גם לא אהבה איך שהיא נראית וגם איזשהו דכדוך נכנס. ואני מסתכלת ואני אומרת כאילו, איך אפשר לבוא ולהטיף ברבים על תעשה כך או אחרת, תתלבשי כך או אחרת, אני לא מדברת, יש הלכה, כן? או למי אמרתי פה שכתבו לי ביוטיוב, מה זה הבעלות תשובה לכל שני המשתנות, פעם שמה מטפחת, שמה פעם פאה, שמה... או אחת כתבה במזכירה שלי, רצה למחוק את התגובות האלה. אמרתי, לא, 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 אל תמחקי, מצוין, מצוין, תשאירי את זה. אני אוהבת את זה. אחת כתבה לי, שוב שבר אמרתי שהיה לי עצבות, זה בגלל הפאה, יש לך עצבות, פאה מביאה דינים. כפרה עלייך, הייתי עוד עצובה לפני. זה משהו שאני סוחבת הרבה שנים. אבל הקטע הזה של ההבנה, שאנשים צריכים להבין, שחלק מעבודת השם שלי וחלק מעבודת ההתקרבות שלי לעצמי, היא לבדוק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, כן? אני לא אומרת, יש הלכה, אבל יש גם כל מיני חומרות. דרך אגב, רבי נחמן היה מאוד מאוד נגד חומרות. הוא אמר שחומרות ממש מתישות את הנפש, ממש. הוא מספר על עצמו, כן? זה לא שהוא מדבר, הוא מספר על עצמו שהיה לו עניינים של פסח, הוא מספר על עצמו שהיה לו חומרות מאוד מאוד גדולות בעניינים של פסח. הוא ממש היה חרד מחמץ, והוא מספר שהייתה לו, הוא היה לו חומרה אפילו שהוא היה אוסף מים לפני, יש חומרה כזאת בפסח שאנשים עושים, ששוב אני אומרת, אם זה הנהגה שעושה לך טוב, נוצאת לך הרגשה טובה, לא רק הרגשה טובה, אני שוב אומרת, מצוות, אני חושבת שדרך אחד הדרכים לגלות עם חומרות, הם מצד היצר הטוב או צד היצר הרע, זה לראות איך אני מרגישה. כי אם אני לוקחת עצמי חומרות, בעיקר בעלות תשובה, כן? לוקחות על עצמם חומרות, אבל מרגישות שבשורה תחתונה, יש להם איזושהי כבדות בנפש, הם נמצאות במצוקה רגשית מהדבר, או לא אוהבות איך שהם נראות, או לא זה, או זה סוגר עליהם, כן, אין לי בעיה לבוא ולהגיד, אני כבעלת תשובה משתנה, אני שמחה שאני משתנה, אוי ואבוי לאדם שנהיה זקן, ולא משתנה בשום דבר, כן? כל החיים, אם לא הייתי עם אופי שלא, שמעיזה לעשות דברים, לא הייתי חוזרת בתשובה. אני הייתי ממוקמת במשרדי עורכי דין, הכי שמאלה שאתם מדמיינים, עם תחילתה של קריירה מפוארת. לחזור בתשובה זה היה לקחת את כל המים ולשפוך אותם, כן? ולהגיד, וכולם אמרו, מסכנה, וואי, הייתה גאון, מה קרה לה, השתגעה, כן? אבל אם לא היה לי את האומץ הזה של לצאת מהיישוב ולבחון דברים מחדש, ואני מדברת על מקום שגם לבחון דברים בתוך עצמי, מה קורה אצלי בפנים, איך אני מרגישה בפנים, ולמה אנחנו לא מסוגלים בעצם לעשות את הדברים האלה, כן, למה? אז נחזור לתורה סמך ואפשר רבי נחמן, תראו מה הוא אומר, מה זה הנצרך לבריאות, כן? אז קודם כל הוא דיבר פה שעיקר האמת זה כשאדם אינו נצרך לבריאות, אין לנו יכולת להיות אמיתיים ולהביא את עצמנו באמת, אם אנחנו כל הזמן חושבים מה חושבים עלינו, איך אנחנו נראים בעיני אחרים, וזה הגדרה דרך אגב של תלות יתר במערכות יחסים. יש, זה מה שנקרא ענף מאוד גדול בתחום ההתמכרות, דיברנו על זה פה כמה פעמים, זה נקרא קודה, שזה תלות יתר במערכות יחסים, שהכוונה היא בעצם אנשים שאין להם מעצמם כלום, ובואו תראו איך רבי נחמן כותב את זה, וזהו, תראו מה הוא כותב פה. וזה פירוש ההללה השם בחיי, היינו, כשאין נצרך לבריאות, וזה בחיי, בחיי דייקה. היינו שאני חי מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם, כי הנצרך לבריאות חייו אינם חיים. היינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. אבל כשאינו נצרך לבריאות, אני חי חיים שלי, ואז אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת כנל. כן? וכיוון שנצרך האדם לבריאות, עולם חשך בעדו. שימו לב מה הוא אומר פה. כן? הנצרך לבריאות חייו אינם חיים. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר פה לפני 250 שנה, אדם שחי במה אומרים עליי, מה חושבים עליי, וכל המהות שלי היא בעצם כל הערך העצמי שלי, כל האישור שלי, כל הביטחון שלי נובע ממה אומרים עליי, אומר רבי נחמן, חיה ואינם חיים. עכשיו, יש לזה מילה שנקראת, כן, יש בספר פה שדוקטור גבר מאטו, זה מדהים איך הוא ממחיש את זה, הוא מספר שהוא עבד במחלקות של מחלות סופניות. וכשהיו מגיעים נשים לבדיקות, למחלות לא עלינו של סרטן וכל מיני מחלות אוטואימוניות קשות, כן, הוא מספר פה שהצוות הרפואי, הווה אומר, האחיות ועובדי הניקיון, היו חוזים מראש עם האישה הזאת אכן חולה ועם התאמות. איך הם היו, והרופאים לאט לאט התחילו לשמוע את השפה שהצוות היה מדבר. הם היו אומרים, היא נחמדה מדי, היא סופנית. היא נחמדה מדי, מן הסתם יש לה את המחלה. וגילו פה במחקרים, דפוסי אישיות, עכשיו תבינו, קודם כל המדע ועולם הרפואה, לא חשב בכלל לבדוק את העניין הזה, האם יש הקשר, כן, קשר בין גוף לנפש. היום כבר עם ה-New Age והרפואה המשלימה וכדומה, וגם דוקטור גבר מאטה פה משתולל על הדבר הזה, שיושב רופא ומתקתק ומדבר איתך, ואפילו לא שואל אותך, קרה לך משהו בחיים? עברת איזושהי טראומה? איך הזוגיות שלך? מה קורה בבית? איך את מרגישה? מה? לא, זה סימפטומים. כואב לזה, נקרות לה, נעשה לה, נביא לה, כן? כזה, השם ישמור. השם ישמור. אבל בתוך כל הסיטואציה הזאת, זה מטורף לראות שרבי נחמן מדבר פה חיה ונם חיים, הוא בא ואומר, ממי, התמותי, בטרם עת, בגלל שאת נצרכת לבריאות, כי את חיה חיים של אחרים. לקחתי מאתר של קודה, של תלות יתר במערכות יחסים, תלות יתר באנשים, כן? דפוסי התנהגות שלפיהם אתה יכול לזהות האם אתה נמצא בקטגוריה של אנשים שהם תלויי יתר באנשים. זאת אומרת, זה התמכרות. אני מתמכר לאנשים. אני מתמכר למערכות יחסים, אני מתמכר במה אומרים עליי, אני מתמכר באיך מסתכלים עליי. ותשימו לב את את הדפוסים, כן? יש דפוסי הכחשה, כן? קודם כל, תשימו לב לדברים, אני מקריאה את זה מהר. קושי בזיהוי רגשות, שאני לא באמת, בגלל שאני מנותקת מעצמי, אני לא באמת מזהה מה אני מרגישה בתוך סיטואציות, למשל שאני רוצה לבטא את עצמי או להגיד משהו, אני לא באמת יודעת מה אני מרגישה. הכחשת רגשות, מה זה הכחשת רגשות? אני מרגישה למשל איזשהו אלבון ואומרים לי, נעלב, אני? לא, כל טוב, כל טוב, לא נעלבתי, כל בסדר, כל בסדר, מה פתאום, מה? הכחשת רגשות, כן? ויתור על עצמם לרווחת אחרים, כן? זה אותם אנשים שתמיד ילכו להציל את כולם, הם קוראים לזה חסד, כן? היום יש לזה, זה מצוות חסד. אני עושה חסד, אני עושה חסד. אנשים שכדי שיראו אותם ויאהבו אותם ויכירו בהם, מבטרים על עצמם בשביל אחרים, עושים חסד, שזה בעצם התמכרות מאוד גדולה לנושא של ריצוי. ואני אגיד לכם איך קל לזהות את זה, אני תמיד אומרת זה בקבוצות של הצעדים שאני מלמדת. איך קל לזהות את ההבדל בין ריצוי לחסד? חסד עושה לי הרגשה טובה, כן? אבל אני גם לא מחכה ולא מצפה לשום תמורה מהצד השני. עשיתי חסד ושחררתי. ריצוי, יש לי ציפיות מאחר שיראה אותי, וכשאני לא מקבלת את מה שציפיתי כתוצאה מהחסד שעשיתי, יש בי תסכול מאוד גדול, נוצרות אצלי תינות, ובדרך כלל אני גם אסנה את הבן אדם הזה אחר כך. כי תדעו לכם, אנשים שאנחנו מרצים, סוף מערכת היחסים דינה לשנאה. כי אם אני נאלצתי לנטוש את עצמי בשביל האחר, לוותר על עצמי בשביל האחר, אני בסוף לא אוהב את האחר הזה. אני אמנע מלראות אותו, הוא יתיש אותי הבן אדם הזה. אני אמנע שזה גם כן אחד מהדפוסים של תלות יתר במערכות יחסים, זה אנשים שההפך הולכים לכיוון השני, נמנעים ממערכות יחסים אינטימיות. שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. לא להיכנס לקשר, כי אני יודע שאם אני מתחילה להיכנס לקשר עם אנשים, אני מאבדת שם את עצמי ואני מתחילה להתערבב שם. אני מתחילה להתערבב שם, אז אני בריצוי ובלהציל. שימו לב לעוד דפוסים.
שנייה.
עוד דפוסים, דפוסי הערכה עצמית נמוכה. אני אענה על זה. קושי בקבלת החלטות. אני לא מסוגלת להחליט החלטות. למה? כי אני לא מחוברת לעצמי. אז אין לי החלטה. אני תמיד צריכה לפנות למישהו אחר שיחליט בשבילי, כי אני לא אני. כן? אין לי חיים. אין חיות בפנים, אין חיבור. אז תמיד אני צריכה שאחרים יחליטו בשבילי. הדעות של אנשים אחרים הרבה יותר חשובות ממה שאני חושבת. ככה? טוב, זה נשנה את דעתי. לעשות ככה? אוקיי. רבי נחמן הקפיד מאוד מאוד עם התלמידים שלו, הוא לא היה אומר להם מה לעשות. הוא היה אומר לנשים, לך תתבודד על זה. לך תתבודד על זה. לך אמר ליבי, לך אמר ליבי, כותב רבי נחמן באחת התורות שלו, שדברי הלב הם דברי אלוקים ממש. יש לך קשר לשמוע תשובה, אני לא אגיד לך מה לעשות, הוא היה ממש מקפיד על זה. אנשים היו באים להתייעץ איתו, ללכת לפה, לבוא אליך לראש השנה, לא לבוא אליך לראש השנה. לא היה אומר להם מה לעשות, מאוד מאוד הקפיד על הבחירה ועל המרחב הזה של לתת לאדם מרחב לצמוח בתוכו ולגלות את הפנימיות של עצמו, להיות בפנימיות של עצמו. שימו לב, דפוסי, עוד דפוסים, מבוכה מקבלת מחמאות ומתנות, כן? דפוסי ריצוי, שימו לב לזה, זה משהו שאני חווה אותו בכל הקבוצות שאני נמצאת בהן. נאמנים יותר מדי. אנשים שיש להם תלות יתר באנשים, תלות יתר במערכות יחסים, הם נאמנים יותר מדי, הם נשארים במצבים ממש רעילים ומזיקים יותר מדי זמן. הם לא זזים משם. שם איזה נאמנות כביכול, שזו מילה הפוכה לקיבעון וריצוי והתמכרות. זה לא נאמנות, זה התמכרות לאותו אדם, כן? הם מתפשרים על ערכים ויושרה שלהם כדי להימנע מתחייה וכעס. עושים דברים שהם לא מאמינים בהם. אני זוכרת שפעם אחד האנשים שבאו למסור מסר אצלנו בקבוצת הצעדים אמר שמה שההתמכרות הביאה אותו זה שהוא גילה שהוא מוותר על ערכים מאוד מאוד עקרוניים אצלו. הוא שובר מבפנים ערכים שהוא מאמין בהם. המון פעמים בשביל האחר, אנשים שהם תלויי יתר, שהם נצרכים לבריאות, מוותרים על הערכים שלהם. עושים דברים שהם לא היו עושים, הם עושים את זה בגלל שתרצו אותי, אני פה, תאהבו אותי. עוד דבר, זה קטגוריה בפני עצמה, דפוסי שליטה. יש הרגשה שאם אתה נצרך לבריות, אז אתה כביכול הקורבן, והוא המנצל, הצד השני. אבל יש פה דינמיקה שהיא מאוד מתחלפת, כן? של המנצל והמנוצל, של התלוי תלוי לידו, שניהם תלויים על החבל אחד ליד השני. וזה דפוסי השליטה. שימו לב, אנשים שמאמינים שמרבית האנשים לא מסוגלים לדאוג לעצמם, כן? הם כל הזמן יהיו עסוקים באחר, שזה גם תלות. גם מי שדיבר על נושא, שאלה על נושא של משפחה, המון פעמים בתור הרגשה שאם אני האימא, אז הילדים שלי לא יכולים להסתדר לבד, הם לא יכולים להחליט שום דבר לבד, הם לא, אז אני משתלטת עליהם, ובעצם אני מאבדת את האיזון, אני מאבדת את הגבול ביני לבינו, ביני לבין בני המשפחה, זה הופך להיות איזושהי התערבבות, שאני כל הזמן מתערבת להם במה שהם עושים. מאחורי הקלעים במניפולציות, אני באה להם מהחלון, מכל מיני מקומות, כדי לנסות להזיז אותם, לעשות את מה שאני רוצה. אני מנסה לשכנע אחרים, מה לעשות, לחשוב ולהרגיש, כן? אני מציעה באופן חופשי עצות, בלי שביקשו ממני בכלל, אתם מכירים את זה? ואז אותם אנשים שהם תלויי יתר באנשים אחרים, אני באה להציל אותם, ואז אם חלילה הם מתנגדים, וואי, איך אני נפגעת, וואי, איזה פגיעות, כן? ואז מתמלאים טינה כשאחרים מסרבים לקבל את העזרה שלהם או דוחים את העצה שלהם, כן? עכשיו תבינו שכל הדפוסים האלה שתלות יתר באנשים, שרבי נחמן קורא לזה נצרך לבריות, זה אנשים שאיבדו את האבחון איפה אני מתחילה ואיפה אני נמצאת ואיפה מתחיל האחר, איפה הגבול שלו, איפה הגבול שלי, ולכן גם בתוך משפחה וילדים, גם אם הילדים עוברים דברים ועוברים קשיים, אני לא אמורה עכשיו להיות במין ערבוב כזה של כל מה שהוא עובר, כי איך ההגדרה הזאת בעצם, איך אתה מזהה שאתה מורבב עם אנשים אחרים, שאתה תלוי יתר באנשים אחרים, אתה לא חי את החיים שלך. אתה כל יום חיה, יש בעיות לפעמים לילד זה או אחר, אני באה, אם מבקשים ממני עזרה אני עוזרת, חוזרת לטריטוריה שלי, ואני לא חיה כל הזמן בתוך הטריטוריה שלו, בתוך לופ כזה שאין שם אני. כי מה שמאפיין אנשים שהם נצרכים לבריאות, שחייו אינם חיים. אין לי חיים. אני פה בשביל האחר. ואז בתוך הבלבול הזה שנצרך לבריאות, רשימה שלמה של דפוסים שאני יכולה לזהות בעצמי שהלכתי לאיבוד. שבת המלך הלכה לאיבוד. ושימו לב, נסיים בזה של לתזכר אתכם על מעשייה שלמדנו אותה פה גם הרבה זמן, החכם והתם. אתם זוכרים את החכם והתם? אתם זוכרים את החכם, איך הוא התנהג? החכם היה מכור לאנשים, למה אומרים עליו, מה חושבים עליו. אתם זוכרים איזה איסורים וסבל היה לו? כי אדם כזה חייו אינם חיים, אומר רבי נחמן. ואומר דוקטור גבור מתי עם המחקרים האחרונים, אנשים שחיים בשביל האחרים, בסופו של דבר מתים מזה, מתים לוותר על עצמה בשביל אחרים. או הייתה פעם מישהי מאוד חמודה אצלי באחת ההכשרות שמאוד אהבתי אותה, גם היא הלכה להציל את העולם. היא ובעלה היו הולכים בכל מקום וצורקים גאולה, גאולה ושופרות וגאולה, גאולה, ובפנים הכל התרסק. כאילו סביבתה הקרובה הכל התרסק. אבל היא קומה הייתה בגאולה, אני זוכרת שהיא אמרה משפט, באחד מרגעי הכנות והאמת, היא אמרה, אבל אני הולכת להציל את העולם, גאולה, גאולה, אבל מי יציל את המציל? שזה משפט גאוני, כן, אימצתי אותו, ונותת לה את הקרדיט. לא אומר את השם כי זה אנונימיות, כן? אבל מי יציל את המציל? אחד מהדרכים שלנו לברוח מעצמנו, זה להתעסק לא יודע, לנסוע לאפריקה להציל את הנמלים, לנסוע לשם להציל את הזה, חסד, כן, חסד, חסד, חסד. שנייה אומר רבי נחמן, תבין שיש תכלית, יש מצווה של חסד, אבל בתוך כל המקום הזה, איפה אתה נמצא בכנות ובאמת? ואם לא נעשה את הבדק בית הזה, לא יהיה מי שידבר איתו אפילו דיבור אחד של אמת כל החיים. כי אני אדבר איתו מתוך הפוזה. גם איתו אני אהיה בתוך המקום הזה שהוא תאהב אותי, אז אני אגיד לך דברים. אז נסיים את השיעור בהמלצה של רבי נחמן. גם לגבי בגדים, יש מי שצריך את המלבושים האלה, יש מי שצריך את המלבושים האלה. אנחנו לא שטנץ, הכל בסדר. הוא שובר מוסכמות פה, הוא מדבר על אינדיבידואליות, תחפש את דרך השם שלך. והפתרון הכי גדול של רבי נחמן שהוא מדבר עליו ולהגיע לעצמי, אומר רבי נחמן, זה, נו, מי תלמידה מצטיינת וזוכרת? התבודדות. למה? התבודדות מלא עליונה על הכל, ולמה? כי בהתבודדות אני יושבת לבד מולו, ומנסה בכנות לדבר את מה שאני מרגישה. מנסה בכנות, לא עכשיו ספרי תהילים, ולא, לא, לא. וגם אם אני לא מסוגלת לדבר ואני שותקת, כי זה מה שאני לא מצליחה לדבר, אז אני אגיד לו, אני שותקת כי אני לא מצליחה לדבר. תראה, אני אפילו לא מצליחה לדבר איתך. אני רוצה, אבל לא מצליחה. אמרתי לכם פעם, בספר השתפכות הנפש, שהוא אומר שם שגם אדם יעמוד שנים, שנים בהתבודדות, יקבע זמן, יקבע מקום, יתלה עיניו לשמיים, יצליח רק להגיד ריבונו של עולם, גם זו התבודדות. אני מביא את עצמי כמו שאני, בכנות שלי. ואומר רבי נחמן, התבודדות זו טכניקה שלאט לאט אני נפגש עם עצמי מולו ומצליח לאט לאט לנסות להגיע לאיזה שהם דיבורים של אמת. אז שנזכה.